עכשיו אני רוצה לדבר עם גיל סמסנוב, שהוא מחבר הספר הבגינים, שזה על, על האנשים שבעצם הם התשתית של מה שבסופו של דבר יהפוך הימין הישראלי, אנשי מי שהיו באצל ובלחי, אביו היה בלחי, וגיל סמסנוב הוא גם פרסומי, הוא גם רואה את מה שקורה בישראל, הוא גם רואה מה שקורה בארצות הברית, והשבוע הזה גם יורצייט 78 למלון המלך דוד. שלום גיל.
שלום שלום, ותדעו שיש לכם משהו אחד משותף.
אוקיי.
משהו אחד, החיבור לספר, כי גם יריב מלי סבא רבא, וגם הראל סבא רבא, סבא וסבא רבא, הם בעיניי הבגינים. הם חוו את הדברים שאני מדבר עליהם בספר, ובוא נאמר שאם הסבא רבא של אל, הסבא שלך יריב, היו נפגשים, אני מניח שהיה לנו הרבה שפה משותפת על העבר.
רק ספר, סבא של יריב היה רוויזיוניסט, נכון? אופנהיימר.
גרשון שץ.
גרשון שץ זה מהצד השני. הצד אופנהיימר נשארו שמאלנים, תמיד.
לא היו כל כך פוליטיים, הצד אופנהיימר.
לא היו פוליטיים. יקים?
כן.
רגע, תרשו לי, מהצד שלי לומר, רוויזיוניסט נטו, ז'בוטינסקאי נטו, אומנם מהצד או מהפלג, כיוון שז'בוטינסקי היה פלורליסט, אז מהצד של, של ההתיישבות, הצד, נקרא לזה, תנועת העבודה של הרוויזיוניזם, אבל היה גם אצל או הגנה לאומית בזמנו, כך שיש בכם משהו משותף, אני חייב להגיד למאזינים ש, שידעו, שידעו את האמת עליכם.
נו, אתה רואה, שמתחבק, אראל?
לא, לא, עד כאן, עד כאן. סמסנוב, תגיד לי, אתה יודע, אני מתייחס לספר, אתה יודע, אחת הטענות הגדולות של השמאל כלפי הימין, האמירה היא, תמיד הכדורים מופנים מימין שמאלה, ובספר שלך, מי שיקרא, יגלה גם, יגלה שזה, א', זה מאוד מאוד לא מדויק, וב', כשאתה ממסד ויש לך כוח, אז אתה לא צריך את החס וחלילה שמשלח אותה מהימין, אבל אתה לא, אנשים בודדים לא קמים, כי הממסד הוא אלים כלפי הצד השני הפוליטי.
כן, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו שאני חושב שכל אחד צריך תמיד לפתוח ולומר שכל מתנקש מהצד שלו, כל להבדיל, מי שמשמיץ ומדבר בבוטות מהצד שלו, קודם כל צריך לגנות אותם, ואחרי זה את הצד השני. ולענייננו, אז אכן, היה רצח רבין והיה רצח גרינספי, אבל גם היה את העיריות על אלטלנה, והיה גם את הרצח של ידידיה סגל ושל אליהו בתוראי אליהו בהרצליה, היו והיו. אני יכול רק אולי להרגיע טיפה את המאזינים ולהגיד להם שבשנות ה-40 ולפניהם היה מצב של מתח ושנאה ושטנה בין ימין לבין שמאל הרבה הרבה יותר גרועים מאשר היום. אני מרגיש שהיום השנאה והשטנה היא הרבה יותר בתקשורת ובפוליטיקה והרבה פחות בעם, אז זה חלחל מאוד עמוק למטה לשנאה תהומית, שהביאה גם לדברים שהיו, כולל לפרשות שרדפו את הימין הרבה מאוד שנים, ונשארו כטראומה, שהיא באה לידי ביטוי בין השאר בתופעות גם שהן לא רצויות.
עכשיו תגיד לי, אני מנסה להבין, אם אתה לוקח, אתה ישבת על הספר הזה הרבה זמן, גם דיברנו איתך וכולי, דיברתי איתך תוך כדי, מבחינת האיבה והשנאה, אנחנו במצב גרוע יותר בשנת 2024, או שב-1944 שמתחיל הסזון, ואתה יודע, ויש את השיר, כמובן רבותיי היסטוריה חוזרת, אתה יודע, יש שם את הפרק, את החלק על הסזון, וכמובן, מתי היה יותר חמור? בעצם אני שואל, סליחה על השאלה.
קודם כל, השאלה שלך היא נכונה, וזה נורא חשוב שאנחנו נדע שאפשר להגיע ליותר נמוך ויותר גרוע. כי היה הרבה יותר גרוע, הייתה את פרשת ארלוזורוב שאני מפרט עליה, שהשמאל ראה בימין כמי שרצח את ארלוזורוב, שזה דבר נורא והיום, כי תחשבו רגע מה הם חשבו על, הם חשבו על זה שהימין רצח מנהיג שלהם, שזה לא היה נכון בסוף, אבל התחושה, אחרי זה היה את הסזון שאחים הסגירו אחים, אוקיי? הסגירו אותם לגרדום הבריטי, לא פחות, לא יותר, או לגלות, או לכלא. היה את פרשת אלטלנה, שבא בסופו של דבר, נרצחו 19 איש יהודים, אני מוסיף גם את המספר 20, כי אבי בן 96 סיפר לי לא מזמן על חבר שלו שנורא בתל השומר בבסיס, סתם סתם נורא, כי הוא יצא מהבסיס ביום של, בטעות ביום של אלטלנה, כן? אז 20. כשהיו דברים הרבה יותר גרועים.
אני מזכיר לך שבאלטלנה גם חיילי צהל.
הוא אמר את זה, הוא הזכיר אותם את השלושה של החיילי צהל.
אמרתי, 16 אצל, 3 חיילי צהל, ועוד אוטו בכפר סבא, חבר של אבא שלי, שפשוט נרצח סתם כי הוא יצא מהבסיס. אבל בואו נהיה במקום, נורא לי מאוד מאוד חשוב, אמר לי זה דוקטור מיכה גודמן, שהוא דיבר בהשקה של הספר, אמר, נכנסת לספר במקום מסוים ויצאת במקום אחר. נורא חשוב לי שזה לא יהפוך להיות עכשיו שמן למדורה. שזה לא יהפוך להיות שעכשיו בואו נעשה חשבון, עכשיו אנחנו 78 שנים השבוע לפרשת קינג דיוויד, בואו נעשה חשבון על הזה, שאם תרצו נדבר גם על הפרשה. אני אומר, בואו נלמד שצריך לדבר אחד עם השני, להקשיב אחד השני, להבין גם את המאוויים, את הקשיים, את הכאבים.
כן, אבל אתה יודע, אתה מזכיר את רצח ארלוזורוב, צריך להגיד מה עומד מאחורי, כאילו מה, למה הם האשימו. היה פה ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית, התנגדו לכל קשר עם גרמניה הנאצית, קראו לחרם, עבדו עם היהדות האמריקאית, ומי שמפרט החרם על גרמניה הנאצית בעצם, יכול להיות שאתה יכול להגיד שזה היה בצורה מוצדקת, ויכול להיות שלא הייתה ברירה, ורצו להכניס כסף ליישוב ולהעלות את יהדות גרמניה, מי שאלה, אבל היה, אנחנו היחידים שעד 38 עושים מסחר ופותחים לכל העולם מסחר עם גרמניה. מפה, עכשיו זה אירוע גדול, רוב האנשים שומעים אותי עכשיו הם לא מכירים את זה בכלל, הם לא יודעים את הרקע, הם אומרים אוקיי, הימין והשמאל רבים על מה? על יהודה ושומרון? אנחנו רבים על יהודה ושומרון? סמסונוב, מה רבנו בשנות ה-20, בשנות ה-30, בשנות ה-40 על יהודה ושומרון? שלישנסקי מקבל כדור בגב במטולה, ואחר כך ובורח ונתפס, אחר כך הוא יוצא להורג, איש הנילי שהשומר נלחמים בהם, זה על יהודה ושומרון? יש פה משהו, אני אומר, יש פה משהו שהוא, אולי הוא יותר אפילו עמוק מהמאה השנה האחרונות של ציונות, אולי זה הולך איתנו כאילו מהמבנה השבטי שלנו, מהרגע הראשון, אתה יודע, לא סתם ז'בוטינסקי קורא להם קין.
יש משהו, יש בגנים שלנו, שני גנים...
אתה יכול לדבר, יריב, זה לא שיחה פוליטית, זה שיחה
היסטורית. הנה, אבל יריב יסכים איתי. יש לנו גנים, ששני גנים סותרים, אחד זה גן ההתעלות, אנחנו משהו יודע להתעלות, שמביא את ההמצאות הכי גדולות בעולם, אנחנו יודעים להתעלות בעת מצוקה, ראינו את זה באוקטובר. מצד שני, יש לנו את גן הפלגנות, שאנחנו צריכים להכיר בו, להבין, כמו שיש לך גן פגום בגוף רפואית ואתה מטפל בו, ככה אנחנו צריכים לטפל בזה. יש לנו גן פלגנות היה בחורבן בית שני, ויש היום, ואנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן, לדבר על העלילה של ארלוזורוב, לדבר על העלילה של הסזון, של העלילה של קינג דיוויד, על העלילה של אלטלנה, אבל להסיק מזה מסקנות, שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, כי אם אני אומר לך, במסקנות מאלטלנה, שאם בן גוריון היה מדבר עם בגין באותם ימים, לא הייתה אלטלנה, כי אנחנו עוברים 20 שנה קדימה, ו... בגין, שהוא נכנס למשלת הליכוד הלאומי ב-1967, הוא מבקש מלוי אשכול לצרף את בן גוריון איתו לממשלה. כשבן גוריון נשאר לבד בכנסת שהמפלגה שלו מוקיעה אותו ב-1969, הוא מבקש משלמה נקדימון, חתן פרס ישראל, הוא מבקש ממנו להביא את מנחם, שנקדימון נדהם. הוא אומר, תביא את מנחם כי הוא האיש היחיד בכנסת שיש לי איתו על מה לדבר. אז אולי בין המנהיגים שלנו, אם היינו לוקחים אותם, אנחנו שלושתנו מכירים את זה גם המאזינים שלנו, היינו לוקחים אותם, מכניסים אותם לתוך חדר, בלי הפוליטיקות, בלי האינטרסים, היו כאלה הבדלים של שנאה כזאת? אני אומר לא.
אני הייתי מאוד שמח להסכים איתך, אבל אני לא מצליח להתחבר, אני חייב להודות. קודם כל, גם באלטלנה, היה חשש מאוד גדול, של הממשלה, אז כבר הייתה פה מדינה, היה חשש ממרד מזוין, זה היה הסיפור פה. ובאלטלנה, זה לא היה מהלך של, אתה יודע, בן אדם שמקבל החלטה על דעת עצמו, היה פה ראש ממשלה, שיש לו צבא, שאומר, רגע, יש לי פה מרד, ואני צריך לראות מה אני עושה עם המרד הזה.
אבל שירו באנשים בתוך המים, שהניפו דגלים לבנים.
רע מאוד.
זה פקודה שנתן רבין, הבית האדום.
אני לא יודע אם רבין נתן את הפקודה הזאת.
רבין פיקד על הבית האדום ב-100%.
אני יודע שזה גם רע מאוד, שירו על חיילי צהל והרגו אותם. אתה יודע, זה בעיניי אולי רע אפילו יותר.
תריב, תחו לי רגע.
אבל אני חושב...
אתה רואה מה עשית? מה עשית? אני חושב ש... אתה הלכת סמסונוב בטוב, קיבלת סטירה.
לא, זה לא בטוב.
כל הכבוד. ככה ימין צריך לעצות. כל פעם מחדש, תבוא בטוב, תקבל סטירה. תקשיב, בן גוריון ובגלילי ניצלו את הדבר הזה כדי לנסות חסל את בגין. זה מה שהיה שם. בגין בבכי קרא לו למלחמת אחים, אז הם להגו לו שנים. אז הוא היה צריך לכתוב בספר המרד, זה לפעמים גבר בוכה
דמות. אבל זה לא שאלטלנה,
אנחנו פשוט פריירים.
שהגיע לכאן. עכשיו,
כן, הקיבוצים נתפרקו על סטלין. אתה מדברתי על סטינה? לא. זה מראה איפה הסטינה נמצאת.
איפה הסטינה? מחלוקת יובך
של הימין שהתפרק.
רגע, אני שואל אותך, גיל, את השאלה.
לא, אני רוצה לשאול אותך שנייה. כן, בבקשה. אתה תשאל לי רגע, באמת. בטח. כי זה נורא משמעותי מה שאמרת. למה? כי דווקא אתה, שחלק לפחות ממשפחתך, בא מאזור השרון, נכון? ממקימי רמת, איך, רמת יומקין? כן. נתניה, נכון? כן. אז אני זוכר טוב. נכון. זה מהזיכרון, לא
מבין. יותר ממני.
אז דווקא אתה צריך להבין, שאנחנו חייבים לקחת את אלטלנה, ולומר, הייתה טעות מהותית, קודם כל בערכת המצב, לא היה פוטש, הם באו, ואתה מכיר את האזור הזה, הם באו, אלטלנה באה לכפר ויטקין, ואני כותב על זה, כי נקדימון כותב על זה המון, באים לכפר ויטקין על מנת לנהל מסע ומתן, על מנת לתת את הנשק, ובסוף מה שיוצא מזה, שיורים על בגין, גם שם וגם בתל אביב, ואני אומר לך, באופן ברור נורא, גם במה שדיברתי עם האנשים שירו, בסדר? ירו על בגין במים. למה לראות על בגין במים? עכשיו צריך לדעת, אחד, היה באמת את זה שלא הייתה הידברות. שתיים, צריך להקות על חטא, יריב. כמו שאני רואה ברצח רבין, אני רואה מעשה הנורא ביותר, הנורא ביותר. במבחינתי הרוצח הזה, לא צריך לראות אור יום לעולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה צריך לבוא ולומר, היה טעות, צריך להוציא את התותח הקדוש, שהוא כל מפום.
בדיוק, כותב לי, זה חבר טוב, כותב לי שהוא נדעם מזה שהוא מגלה, נועם טיבון הכניס את התותח הקדוש, התותח התמה שהיה צריך להתיך אותו ולא להשאיר אותו קיים, התותח הזה פגע בבני, זה לא משנה, הפגיעה היא פגיעה עד היום. אני בכלל חושב שבן גוריון הלך על כל המהלך הזה לא בגלל האצל, לא האצל ידיג אותו, תמיד ידיג אותו הפלמח, ועשו לו מרידות תוך כדי מלחמה, אנשים לא יודעים את זה, גם גלילי עשה לו מרד, גם המפקדים עשו לו מרד, ואני לא מבלבל את המוח, אתה יכול לבדוק אותי, אתה יכול לבדוק אותי יריב, אתה יכול לבדוק אותי, והוא היה היותר עניין אותו, ואז היה, אגב, בקיבוץ של אשתי, ב-14 בספטמבר, ביום הולדת שלי, היה ישיבה של כל, פתאום מגלים שכמעט כל המפקדים של הצבא מגיעים מהפלמח, זה מאוד מאוד הדאיג את בן גוריון, אתה יודע למה? כי הוא חשש מהנאמנות הכפולה שלהם, אתה יודע למי? לברית המועצות, זה לא אני אומר את זה, פרופסור זאב צחור, כתב על זה ספר גדול, כולל על הסליקים של השמוץ בקיבוצים, שהיו מוכנים למלחמת מעמדות, אז אתם באים מדברים איתנו על שנאה, אנחנו המחנה שתמיד נצרנו את הנשק בחזרה, בזמן שהסגירו את האבות שלנו, את הסבים שלנו, את האחים שלנו, את האנשים לזה.
אפשר לבקש, אבל אני רוצה רגע, בוא נעשה לנו חוק, שלפני הכל, כל אחד שבא מצד מסוים יגיד, אנחנו צריכים לגנות כל מי שאומר שמאלנים בוגדים. דווקא המחנה שלך צריך לטעמי להתחיל בזה. ויריב, מה שאני הייתי מבקש, סליחה שאני קצת מחנך
אתכם. זה הכל טוב.
כתבתי ספר, אז
אני... שמכך התכנסנו.
כדאי לך לקרוא את הספר, ספר מצוין.
כתבתי, אז אני קצת בחינוך. מותר להגיד היום, אחרי מה שגיליתי בארכיונים הבריטים, עם יוני פלין שעבד איתי, שגילינו שהבריטים עצמם, שצ'רצ'יל עצמו אומר, שמי שגירש אותם הארץ, זה לא רוח, זה לא משב אוויר, זה אצל ולחי. גירשו אותם כאן, הם 100,000 חיילים בריטים, לא עמדו בפני 6,000 לוחמים. צריך להסיר את הכובע, אבל גם לומר שהלוחמים האלה, ואני מכיר את זה מאבא שלי מקרוב, שימים אחרי אלטלנה, הם לחמו שכם לשכם, אבא שלי לחם תחת משה דיין, שהיה ב...
אוקיי, בוא נסיים, גיל, לא, לא, אין
משפט אחד, יש שאלה אחת.
אסף מריץ אותי.
יש רק בסוף שאלה אחת בעיניי, האם הממלכתיות הזאת קיימת, והאם מחר תתקבל החלטה, כל עוד מקבלים החלטה, למשל, להיות בשטחים, אני מבין שכולם מצייתים.
כל עוד מקבלים החלטה להעביר רפורמה משפטית, אז זה די...
ודאי שלא.
אז עושים, אז גם אנחנו...
אבל הוא לא קו אדום אלים.
אז זה הקו אדום שלי, תוציא יהודי מהבית.
הראל,
גם אני, יהיה מרד, יהיה לנו איך הצבא.
לא קו אדום אלים.
נדע, אין לך צבא יבשה. לא, אתה לא כבר היית. אז אל תאיים. אתם איימתם. הייתה התנתקות. עמדנו בקו... מה קורה פה? אז זה פשוט לא יומן. הייתה התנתקות. קרשו את האחים שלנו. עצרו את האוטובוסים. עצרו 40 אלף פיה. כאילו, ולא מרדנו. והילדים שלנו המשיכו ללכת לצבא ולקורצינים ולהיות לוחמים. איך אתם מעיזים להגיד דבר כזה? גרשתם יהודים והיהודים המשיכו לשרת בצבא. זה פשוט לא יאומן. אתם מרדתם.
אתה לא תגרום לי להתרגש.
אתם מרדתם.
אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
זה פשוט לא יאומן.
אני אישית שמרתי על מאחזים בלתי חוקיים, ואני אמשיך לשמור על מאחזים בלתי חוקיים אם יקראו לי.
אני עשיתי קו על קיבוצים.
רגע, רגע. זה משהו אחר, אין מחלוקת על קיבוצים. ואני אומר לך שהשאלה הגדולה שנמצאת לפתחנו, כי אנחנו גם לא ב-2005 היום, לצערי, בהרבה מאוד מובנים, השאלה הגדולה היא, האם תתקבל אי פעם החלטה, שהיא החלטה דרמטית, שמנוגדת לתפיסת העולם של הציונות הדתית, ושל חלקים בתנועת החירות, כבר אני לא בטוח שכולם, האם ההחלטה הזאת אפשר להעביר אותה? אני אומר, ספק רב, אני אומר את זה בכאב טוב. לב.
המרואיין יכול לענות?
כן, במשפט, בבקשה.
כי... במשפט? מלחמת אחים לעולם לא, זה מה שאמר בגין באלטלנה, זה מה שיריב צריך להגיד, אראל, גיל, כל אחד מאיתנו,
אני לא אמרתי את זה, סמסנוב, אל תחנך אותי, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו אומרים את זה.
למה, להפך, אמרתי, להפך,
כן, אוקיי, תגיד את זה לאריב.
שמעתי אותך אתמול מדבר נגד אלה שדיברו על אי גיוס חרדים.
נכון, ומה שהיה אתמול, מה שקרה אתמול בבני ברק, לא התייחסתי לזה. זה חרפה שאין כדוגמתה שתקפו את האלוף זיני. חרפה, ואני אומר בפנים גם לחרדים, שאני בא מחלק, אתה יודע, חלק מהמשפחה של חרדית.
זה גם חרפה?
אם תוקפים פלסטינים חפים מפשע, בוודאי, אסור לפגוע באנשים חפים מפשע. כתבתי מיליון פעם נגד תג מחיר. אתה יכול לבדוק, תכתוב, אראל סגל תג מחיר. תראה מה כתבתי. אני הולך עם הזה.
אפשר לסכם איתכם שבואו נסכים שנוציא מפום את מה שנקרא התותח הקדוש, שהוא יהיה בחוף תל אביב, יהיה כתוב עליו את המשפט של בגין דווקא. מלחמת אחים לעולם לא. זה מטרה שאני לא מבין איך משרד הביטחון מרשה לעצמו.
אנחנו נשאל את זה עוד רגע, עוד מעט נהיה בשיחה עם גרשון הכהן, אני אשאל אותו על זה. אלוף, אתה לא אלוף, סמסונוב, מחבר הספר הבגינים,
תודה רבה לכם, הסכמנו על כמה דברים, זה לא מעט,
בקטנה.